שלום וברכה, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים. בלימודנו הנפלא והמרתק בספר לנבוכי הדור מאת רבנו אור האורות, הרב קוק זכר צדיק לברכה. זכותו יגן עלינו, אמן. אנחנו באמצעו של פרק למד, בעמוד 162. בעמוד 162, בפסקה המתחילה בחוקים. החוקים הסובבים חוקי המציאות. אי אפשר להם, מה זה חוקי המציאות? חוקי הטבע. בריאות. גם חוקי הסוציולוגיה. בקיצור, כל החוקים שאנחנו חוקרים, שהמדע חוקר. החוקים הסובבים חוקי המציאות. אי אפשר להם להתגלות כפי טבעם החיצון הנראה לעיני בשר, שהם חוקים של צדק. כן, זה קשה. למשל, ידועה הדוגמה המפורסמת על הצדיק שמחליק על קליפת בננה. הוא שובר את הרגל. זה בסדר או זה לא בסדר? זה לא בסדר, הוא צדיק. אז למה שצדיק ישבור את הרגל? יאמר היווני, איזה שטויות. הרי זה חוק טבע. שכל המחליק על קליפת בננה לפי זווית פלונית, שובר את הרגל. אם תרצה, נוכל להוסיף בסוגריים, בין צדיק בין רשע. אז לכן, אומר הרב, זה קשה לראות את הצדק שיש בחוקים האלה. החוקים הסובבים, חוקי המציאות, אפשר להם להתגלות כפי טבעם החיצון הנראה לעיני בשר, שהם חוקים של צדק. אצל היוונים, למשל, הטבע הוא חזק, המוסר זה, האתיקה, אם נדייק יותר, זה כלי כדי לשמור על בני האדם. אפשר לומר, המוסר הוא כלי הנשק של החלשים. הרי החלשים, איך הם יתקיימו? אין להם כוח. אז הם מסתמכים על חוקי המוסר. חוקי המוסר מהווים איזושהי הגנה. וגם זה חוק. ובסופו של דבר, המסגרת הכוללת היא החוק. היהדות קשה לה עם זה, ולא רק בגלל שלפי היהדות העולם נברא. אם הוא נברא, הוא פרי של אקט רצוני. מי שהוא רצה בעולם. אם זה תלוי ברצון ולא בחוקיות ברזל, לא בדטרמיניזם, מלא עולה השאלה המוסרית, למה עשית את זה? זה טוב או זה רע? לפחות זה נכנס לשאלה, לנוסחה של הטוב והרע. לכן, אצל היהודים יש בקשה, חיפוש אחרי הצדק שמאחורי מה שנראה לכאורה לא צודק. כאן ברור? הקביעות העזיזה שבהם, האיתנות והרמיסה הפרטית המתראה בצביון היקום, מרשמות על המציאות חותם תולדה של כוח, של עוז, של חוכמה ויכולת. כלומר, העולם הוא בסופו של דבר אכזרי, העולם קשה. כן, חוק הגרביטציה הוא קשה, אבל זה החוק. כל אלה הם מתאימים אל האמת, אבל הצדק איננו קשור בהם. ואם הם מוכחים ופועלים בחיוב, יהיה חיוב גשמי ורוחני. כבר אין לצדק מקום בעמו. ואם כך, על כוחך צריך הצדק, שהוא כל כך מוכרח לחינוך בני אדם, למצוא מחבוש שקר ומחזה כזב. מובן מאליו עד כמה צדק כזה אפשר לו להתקיים נגד צערת החיים העזה, ונגד כל המיית חמודותיהם השונות והמרעישות, ועד איכן עמוק יכול להיות יסודו בקרב ולב הנפש האנושית. על כן, זאת הייתה ההצלה האחת להעמדת הצדק האנושי על כנו וליתן עליו, מעוז האמת והדרה לחוק חקיקה עמוקה, רחבה וחזקה בעומק המחשבה האנושית הכללית, שגם כל חוקי ההוויה איתנים, חוקי הטבע והמציאות, הם באמת חוקים של צדק, לא דברים מוכרחים ומחויבים עצמיים שנמאים תכלית ומטרה, כי הם עשויים באמת וישר, נועדים גם הם להטבה ולתכלית המוסרית, לתכלית מוסרית. מה בעצם הרב כאן עושה? הרב יוצא בעצם להגנת האלילות. העובדי האלילים ייחסו את כוחות הטבע לישויות מטאפיזיות. יש ברק, כי זהוס זרק ברק. יש גשם, כי אלת הגשם היא הפרטה את האדמה. עכשיו, זה לא כזה פשוט, כי הסיפורים המיתולוגיים לא היו הכי מוסריים. נגיד, התכונות שייחסו לאלים לא היו תכונות של מוסר, אבל היו תכונות ערכיות, קנאה ושנאה ותחרות. ואומר הרב, זה היה הכרחי, בני אדם היו זקוקים לציור כזה, הם רצו להתגבר על הקושי שהם הרגישו מול חוקי הטבע הסתמיים, האכזריים, שפועלים עלינו. מובן? כשם, אז זה בסדר שהייתה עבודה זרה, כן? לפי זה, כלומר, זה קידם קצת. כשם שתעודת הצדק האנושי היא לתת לכל צביון חיים תעודה ותכלית מוסרית, מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה, כן, גם החיים הכלליים, ההוויה הכוללת, הגזרה והבנייה העולמית לכל פרטיה, היא גם כן עומדת לתעודה מוסרית, ותלויה ביסוד מטרה כוללת נשגבה ואדירה שפתרונה הוא לפי מושג לנו, ההשתלמות התדירית לכללה ופרטיה, הוספת כישרון ואורה. כלומר, אומר הרב, אתה מצליח לראות מגמות של צדק בחברה האנושית. יפה. אנחנו מחויבים לעלות למדרגה יותר גבוהה ולראות מגמה של צדק בהוויה בכלל. איך אנחנו מוצאים מגמה של צדק בהוויה בכלל? אומר הרב, אם אתה תסתכל על ההוויה בתור הוספת שלמות. אני אסביר את זה, כי זה מילים קצת לא לגמרי ברורות. באורות הקודש, בחלק ב', יש פרק שנקרא שני ערכי השלמות. מכירים? שני, מה? אני שאלתי אם מכירים. שני ערכי השלמות, אני אסביר. יש שני סוגי שלמות, אומר הרב קוק, השלמות של השלמות, והשלמות של ההשתלמות. שלמות של השלמות, אנחנו מבינים. מה אמר אריסטו, מה זה דבר שלם? דבר שיש לו גבולות. דבר סגור היטב, זה שלם. לעומת זה, במיסטיקות המזרחיות, וואי וואי וואי, כן, השאלה מה הצדק בזה? כן. עכשיו, לעומת זה, במיסטיקות המזרחיות, הרעיון של משהו סגור, אדרבה, זה שורט את הנפש. המזרחיים רוצים לראות שלמות דווקא במה שמשתלם עד אינסוף. ההשתלמות. מי צודק? אומר הרב קוק, יש שני סוגי שלמות. יש שלמות של השלמות, שלמות של ההשתלמות. לגבי השלמות של ההשתלמות, אומר הרב קוק, שזה ההסבר לכך שבאלוהות נמצא יסוד היצירה המתמדת. כלומר, הקדוש ברוך הוא בורא עולמות ומחריבם. למה? כי רוצה לקדם ועוד 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 ועוד. כלומר, מה לאלוהים השלם אין? אין לו השתלמות. לכן הוא בורא את העולם ואת העולמות, כדי להוסיף את ההשתלמות על שלמותו. בסדר? הרעיון הזה, שהוא בעצם מתחיל לתת מגמה מוסרית בתוך ההוויה, הרב אומר אותו גם פה. כן? כשם שתעודת הצדק האנושי, והצדק שאתה רואה באנושות, היא לתת לכל צביון חיים תעודה ותכלית מוסרית מלאה זיו, שמחה, עונג, נדבה וחוכמה, כן, גם החיים הכלליים, ההוויה הכוללת, הגזרה והבנייה העולמית לכל פרטיה, היא גם כן עומדת לתעודה מוסרית ותלויה ביסוד מטרה כוללת נשגבה ואדירה, שפתרונה הוא, לפי המושג לנו, כלומר, מה שאנחנו יכולים קצת להבין מזה, ההשתלמות התדירית לכלליה ולפרטיה. הוספת כישרון ואורה. טוב, אם הרב צודק, זה נותן מבט אחר לגמרי על תיאוריית המפץ הגדול, למשל. כן, מיליארדי מיליארדים של גלקסיות, זה בלתי נתפס מבחינת האדם. כן? לנו, בעולמנו, אנו הקטן, כן, מערכת השמש זה כבר הרבה. כן? אבל גלקסיות, גלקסיות של גלקסיות, זה בלתי נתפס. אבל לריבונו של עולם יש מטרה בדבר הזה. הוספת השלמות המתמדת. כי להוסיף זה תמיד טוב. כלומר, נגיד ככה, הוספת חיים זה הטוב, המעטת חיים זה הרע. אם אנחנו נלך לפי ההגדרה הזאת, אז אין גבול להתפתחות ולהשתלמות. כן. לא שומע. לא, אנחנו לא יכולים לדעת איך זה מסתדר. זו תבונה שעוברת אותנו בהרבה. כן? אבל אפשר לגעת בתחתית של התחתית של זה. זה מה שאומר כאן. לפי המושג לנו, כן, הוא כותב כאן. ובעיקרה וערכה הפנימי היא ודאי מושקפת רק ליוצרה. כלומר, כזה שהוא יודע. זה, ככה הרמב״ם מבין, ככה הרב קוק מבין את הרמב״ם במורה נבוכים, שהרמב״ם שמה כותב לגבי תכלית העולם. אומר הרמב״ם, מי שיבקש תכלית לכללות המציאות, יחלה חולי ממושך. איך אתה יכול? אתה יכול לדבר על תכלית הבריאה. אתה יכול להגיד על האדם בתור היצור החשוב ביותר בכדור הארץ. מעבר לזה, זה כבר נעלם ממך. כן? אז במאמר שהרב קוק כתב על הרמב״ם, במאמרי ראייה, הוא אומר שלפי הרמב״ם, מגמת הבריאה ידועה רק ליוצרה. זה פרשנות מסוימת בדברי הרמב״ם. וזה אומנם היה אפשר להיוולד, על ידי חינוך עם שלם עם מוראות חיוביות, שחוקי המציאות אינם לגמרי איתנים, שהם נכונים גם הם להיכנע לתכלית אדירה של צדק ומשרים. לכן אומר, זה היה חשוב שיהיו בהיסטוריה ניסים. ניסים לאומה שלמה, לא ניסים לאדם פרטי, ואז ניסים שנעשים לאומה שלמה, זה מערער את הביטחון המופרז בזה שחוקי הבריאה הם מוחלטים. אם הים יכול להיקרא, אז זה אומר שחוקי האוקיינוס לא הכרחיים. טוב, מה?
מתי האדם התחיל, כלומר, להתיימר להגדיר את הבריאה בחוקים מוחלטים?
המדע, היווני. כן. היוונים היו אנשים גדולים, חכמים. איך אני יודע? חז"ל אומרים עליהם חכמי יוון. אם הם קוראים להם חכמים, סימן שהם חכמים. אם חז"ל אמרו. אלא מה? במה הם חכמים? מה הייתה החוכמה של היוונים? כולם הרי ראו שתפוחים נופלים מן העץ. אבל הגאונות היוונית הייתה להבין אם התפוח נופל מן העץ, אז אולי יש איזה חוק כללי של ההוויה שמסביר למה תפוחים נופלים. ואז זה מעבר לתפוח. זה גם מסביר מדוע, למשל, גם תפוז יכול ליפול. זאת הסיבה. אמנם, עשרה, והפרט הוא מעיד על הכלל שזוהי מהותו של החוק הכללי, ונמצא האמת והצדק עומדים בשורה אחת. ונובעים ממקור אחד. כלומר, לפי הרב קוק, לפי זה, הניסים נעשו גם בשביל מגמה מוסרית, כדי שיתברר שחוקי ההוויה הם אינם סתמיים, אלא יש איזה רצון מאחורי כל זה. אז זה צריך איזה גילוי. אבל זה הגילוי הזה הוא לא רק על הנס, אלא גם על הטבע. עכשיו שהנס הוא אפשרי, אני מבין שגם הטבע הוא סוג של נס. כן.
ניסים או הפרת חוקי הטבע?
הפרת חוקי הטבע הם הניסים. זה גם מה שהרמב"ן אומר. אחרי שאני מודע לזה שיש ניסים שמפירים את חוקי הטבע, זה פותח אצלי את האפשרות לראות את הטבע כנס. לפני כן לא.
אם יש
תאים
ויש מוטציה,
אז
זה נס.
אם יש תאים ויש מוטציה, למה? אתה יכול להסביר את זה על פי הטבע. מוטציות הן אפשריות בגלל שהקרינה משנה את ההרכב המולקולרי. מה הבעיה? וזה אקראי. זה אפשרי להסביר את זה ככה. אלמלא שהיו אי פעם ניסים בהיסטוריה לאומה שלמה, היינו מפקפקים באופי הניסי של חוקי הטבע. נכון. נכון, זה טוב. זה טוב, אבל מסביר הרב קוק שזה טוב שהיה נס לא רק כדי שבני ישראל יברחו מפרעה, אלא בגלל שיש לזה השלכה כללית על כל ההסתכלות על המציאות. אם פעם אחת היה נס, אז אני יכול לראות את הטבע כנס. זה תמיד מה שכתוב במסכת סוטה, שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף. שאלה, מה לפי זה, קשה זיווגו של אדם או לא? הרי קריעת ים סוף זה לא דבר קשה. מי שברא את הים, מה זה בשבילו לקרוע אותו? כן, זה קשה לאדם כמו קריעת ים סוף, כי הוא לא מסתכל מהצד של הבורא. אם אדם מסתכל מהצד של הבורא, אין דבר יותר קל מאשר קריעת ים סוף, ולפי זה גם זיווגו של אדם. אם האדם מסתכל מצד הטבע, אז אין דבר יותר קשה מזה. כן? זה מה שצריך ללמד בחוגים להעצמה נפשית של רווקים ורווקות. כן. לפי הרמב״ם, כן, זה נכון. יותר. כלומר, הרמב״ם מקבל שיש ניסים, רק הוא אומר, בוא נעשה את זה ממש במסורה. כלומר, הרמב״ם אין לו סימפתיה לניסים. כפי שהוא כותב בכמה מקומות. אמנם, עכשיו, עד כאן זה החיפוש אחרי הממד המוסרי של החוקים. באורות הרב אומר, היחס בין ההסברה הסיבתית להסברה המוסרית, עצם זה שההסברה המוסרית מסתתרת בתוך ההסברה הסיבתית, זו חידה נעלמה. כותב. טוב. הסיבתית. זה ישראל ותחייתו פרק ב'. אמנם, להיות מוכן שצדק רחב הוא מוסר עליון כללי כזה, שבחוג הקצר והפעות של חיי החומר, כשהם משוקעים עמוק באהבה עצמית ובהנאות גסות, אינם מתגלים כלל, שהרי כל זמן שאדם מצטמצם בחייו, בהווה ובמורגש, הרי שלילת הצדק של המציאות תופחת על פניו, וכל רגע הוא רואה עמל וכעס, שוד ורצח. אומר הרב, כל מה שאמרתי זה בשביל אנשים עדינים, אנשים שיש להם בקשה למגמה מוסרית. אבל אם האדם מסתכל על ההווה יותר מאשר על הנצח, אז הוא נופל לתוך תאווה, קנאה, כבוד, שנאה, תחרות, אגואיזם במילה אחת. כלומר, האדם שאיננו רוצה לצאת מהגבולות הצרים של ההווה, חי בעולם אכזרי נורא. והחוקים נראים לו חוקים הכרחיים ומחוסרי כל מגמה מוסרית. כן, ברור? מה? מה, 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 תסביר לי את הקשר? אני לא יודע אם יש קשר, יאללה, בוא נתקדם. אמנם, אז מה הוא כותב כאן? וקשיות, וכפי מרבית הנבילה המוסרית וקשיות הלב, כן, הלא צריכים להתרבות הפגעים החולאים, השלטון של הרשעה והעריצות, לבצר זדון הלב, למעט היכולת להרע. ממקום שלא יספיק הצדק הפנימי שבלב האדם הנשחט, לעדן את הרצון. אם כן, דרך החיים, ההוויה והסביבה, מלאים עושק ומרוצה. מרוצה מלשון ריצוץ. ואיך יוכל הצדק לעשות אורחו ממקור ההוויה הכללית. על כן הוא בא במחתרת על ידי הבלשיו מגורת אימים ואלילים אילמים. והמוסר נשחט והאדם מתענה והולך שפל ושכוח אם הוא מהחלשים, או מתלבש ברשע וחסל ובגסות באימיות ועריצות, הוא מהגיבורים. זה די מתאר את מצב העולם, למשל, בעת העתיקה, בתקופה הרומית. הרומאים, לרוב, לא האמינו בחיי העולם הבא. הם חיפשו תהילה, זה כן, זה מצוי הרבה בספרות הרומית אז. הם חיפשו תהילה, הם חיפשו כוח. וכאשר מישהו היה לו מספיק כוח, היה מרכז את כל הכוח של האימפריה בהנאותיו הפרטיות, כמו שראינו אצל מספר קיסרים מושחתים. אז זה מה שאומר כאן הרב. אמנם, עכשיו, מה קורה כשיש עם ישראל? הכל משתנה. אמנם, כשעם שלם ממשיך בעומק תוך תוכם של חייו הכלליים והפרטיים את זיווה של אותה ההכרה שרחש לו בניסיונו הגדול שהחוקים של ההוויה המקפת אינם מתענים כלל באמת ואינם מחויבים, כי הם עשויים ונועדים לתכלית וגם הם לחוק הצדק נכנעים, אלא שכל כך רחב הוא ההיקף של הצדק הכללי לפי גודל מידתו של הענק הוא המציאות הכללית הכלול מרוחניותה וגשמיותה, עד שבחוג הקצר של חיינו המורגשים אי אפשר לשאוב מאותו המקור הגדול והרחב של הצדק הכללי, כי אם על ידי המשאב של האמונה המתמלאת בכלים מכלים שונים, שכולם נסמכים ונאחזים בעיקר התולדה הניסיונית של העם הזה הנפלא בתקופת חינוכו דור המדבר ויציאת מצרים. וממילא, שואב הוא גם כן בנקל מים תיאורים הללו, גם כן מהמעיין התמידי, השכל האנושי והלאומי, בצירוף הפרט המתלווה אל כל תולדה, תולדות רוחו של העם הזה, שמתרחב והולך, מנביאים וחכמים, חסידים, חסידים ישרי לב, שבכל דור ודור, הממשיכים את המעיין, ממקור נביאתו, ממחוקק ומשענותם, וממדבר מתנה, וממתנה נחליאל. טוב, שימו לב שהרב עשה פה קישור אדיר, אבל בזה מה שהוא אומר, שהעם שחווה בתולדותיו, לפחות ביציאת מצרים, את הידיעה שחוקי הטבע אינם איתנים באופן מוחלט, הדבר הזה גורם לבקשת המשכה מהמעיין הכללי המוסרי של כללות ההוויה, שלמרות שאני לא יכול להשיג את המוסריות של כללות ההוויה, אבל יש לי ידיעה מסוימת על המגמה המוסרית של ההוויה, והדבר הזה גורם שאחר כך גם השכל, גם הוא פונה אל המוסר, וגם לא רק השכל, אלא גם החוויה הלאומית וגם החוויה הפרטית, כל זה מצטרף להכרה מוסרית. כאן זה ברור. וכך הוא מסביר גם את שירת הבאר בדרך אגב, כן? במחוקק במשענותם, וממדבר מתנה וממתנה נחליאל. פרק למד א', טוב. ישנן מצוות כאלה שאנו יכולים להכיר יותר כאן בכל עת ובכל זמן, וישנן גם כן כאלה שאפשר שהיסוד העיקרי שלהם הוא כבר ניטל ממנו, ומכל מקום אנו חייבים לשומרן, מפני שהוא עתיד להיות נחזר לנו, ואנו צריכים שתהיה הרשימה האלוהית הנצחית בלתי נפסקת מכוח החיים הכלליים של אדמתנו, לבד יהיה מקום לעת שתיבנה ותשתכלל בכל עוז. מצבה לבניינים חדשים ברוחה, שיהיו עלולים למעט את כוח ההשפעה האדירה והבהירה, שהעיקר הנפלא שלה השפיע עליה. טוב, את זה הוא כבר אמר מספר פעמים, אין צורך להסביר. נכון? בסדר. מה? כשדיברנו על טעמי המצוות, נכון? אז זה הדברים ברורים. ברור? אז תסביר מה קראנו. רלוונטיות שלהם לעכשיו. יפה, יפה מאוד. טוב, זהו התוכן של השארת החיוב של חלקים מיוחדים ממצוות התלויות בארץ בזמן הזה. הרי, מה זה מצוות התלויות בארץ? בימי שלמה המלך, שהכלכלה הייתה הכלכלה התנכית, אנשים לא ידעו שהם חיים בתקופת התנ״ך, בזמן התנ״ך, אבל זאת הייתה מציאות. אז הכלכלנים של הממלכה של שלמה, כשהם עשו תכנון ארוך טווח של הכלכלה, לקחו בחשבון את שנת היובל, ואת התרומות והמעשרות, ואת המעמד של הכהונה והלוויה, וכל הדברים הנלווים לזה. זה היה חלק משמעותי מאוד של הכלכלה, וממילא של גלגלי המדינה, זה משמעותי. מה נשאר מכל הדבר הזה אצלנו? אדם הולך לשוק, קונה חבילת פירות, ואז הוא מגיע הביתה, הוא רואה, אין תעודה של תרומות ומעשרות. טוב, אני אעשה תרומות ומעשרות. אז הוא מחפש בתוך הבננות, איפה הבננה הכי פחות טובה, וגם בעגבנייה הוא מוצא איזה חלק שמתחיל קצת להתרקח, ואז הוא חותך את זה, אומר על זה דברי כישוף, כשהוא גומר את הכישוף, הוא עוטף את החלק המקולקל הזה כמעט בניילון, ומתוך חרדת קודש מכניס את זה לפח האשפה. מה בין זה לבין המשמעות הקדומה של המעשים האלה? כלום. לכאורה זה כל כך מגוחך שהיה ראוי לבטל. אז למה לא מבטלים? כי זה עתיד להיות גדול. בינתיים נשמר משהו קטנצ'יק שבקטנצ'יק, אבל זה רק בגלל שאנחנו בשלבי הידרדרות, אבל אחר כך זה יצמח שוב, אז כדאי לשמור את הגרעין. לעומת מצוות שאין להם המשך עתידי, שבאמת בטלו לגמרי. למשל, הלכות במה. הלכות במה, בטלו לגמרי. עד כדי כך שהרמב״ם, למרות שהוא כותב את כל הלכות הקורבנות, את הלכות הקרבה בבמה הוא לא מביא. למה? כי זה לא רלוונטי, זה לא יהיה יותר. אז מה שאומר כאן הרב, זהו התוכן של השארת החיוב של חלקים מיוחדים ממצוות התלויות בארץ. עכשיו, כשהרב כותב את זה, יש גם רקע של היתר המכירה בשמיטה. כן? הרי יש מצווה לשבות מעבודת האדמה בשמיטה, הרבנות הראשית מוכרת את כל האדמות החקלאיות של ארץ ישראל לערבי, בדרך כלל בן נוח, ואז אפשר לעקוף את האיסור. אז למה בכלל עדיין המצווה קיימת? טוב, זה בינתיים. בינתיים זה המצב של המצווה הזו. שאינם ממלאים את שלמות תעודתם, כמו מצוות מתנות, כהונה ולוויה, שבעיקרן אינן מושכלות ומוכחות כראוי, ביות כבר האומה עומדת על בסיסה השלם, איש איש על נחלתו מתענג בטוב ארצו, ונתון ומסור בכל לב לעבודתה המעשית מתוך הרחבה ושלווה. וכדי להחיות יפה את היסוד הרוחני והמוסרי, הלא צריך שיהיה שבט הלוי מיוחד לעבודת הקודש. התייחדות שבט מיוחד, כלומר חלק אחד מ-13 של האוכלוסייה, פועלת הרבה להרגיע רוח העם בהתעסקותו בחיים המעשיים, אף על פי שלפי הציור הדמיוני הוא מתרחק בזה מזיבם של החיים הרוחניים, שמוצא אדם בנפשו תביעה פנימית להתקרב עליהם, ולפעמים הוא מתקצף על ידי זה על הסבל והקישור של עול דרך ארץ שעליו פרצותו להתעלות אל חיי הרוח. זאת אומרת, יש פה שבט שתפקידו להמשיך להפיח חיים רוחניים, גם בשעה שאדם עסוק בפרנסתו ובקשיים המתלווים לזה. אני לא יודע, יכול להיות שיש מצוות שהתבטלו. בכלל, יש גמרא שאומרת עתידות מצוות להיבטל. מצוות, בכלל. אחרי תחיית המתים. כן, בסדר, אבל יש דבר כזה. או למשל, הגמרא אומרת את הדבר הזה מסביב לתכריכים של שעטנז. כן, האם מותר לקבור מת בתכריכים של שעטנז? שואלת הגמרא, מה בכלל הבעיה? הרי במתים חופשי. כן, אבל אולי אתה קברת אותו, ורבע שעה אחר כך יש תחיית המתים, הבן אדם קם עם שעטנז, אתה מכשיל אותו. להתבטל. על זה אומרת הגמרא, עתידות ניסות להיבטל. מסביר הרב קוק באגרות, זה הרי מתי אסור ללבוש שעת נס? דרך לבישה. אבל אם תנאי החיים יהיו כאלה שלא נצטרך בגדים, אז גם מי שילבש את הבגדים, הוא לא עבר על איסור שעת נס, כיוון שזה לא דרך לבישה. כיוון? כן. בשביל לתת לך דוגמה, אני שואל את עצמי מדוע המועצות הדתיות לא מפנות תקציבים לבנות בתי סקילה ליד בתי הדינים הרבנים. שיהיה לנו אפשרות לסכול, כלומר, למה בדיוק שנצטרך, נצטרך אז לחפור והכל? שיהיה מוכן כבר עכשיו, זה סיורים של בתי ספר, נכון? לראות סרטונים על סקילה, מה? כי אתה עוד בארץ וזה, זה יהיה לך, כן, אז אתה מבין שזה... פולקלור תרבותי וזה, כן. אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, אז לכן לא עושים את זה, כן. מה אתה אומר? כן, כלומר, דברים שפעם היו כלליים, הפכו להיות פרטיים. למשל, הלכות כשרות. היום אתה יותר צדיק ככל שאתה יותר פוסל את מה שהשני אוכל, נכון? אז אתה סופר צדיק, אני לא אוכל את זה, לא אוכל את זה, לא אוכל את זה, את זה. כשאתה מסתכל בתורה, הלכות כשרות שבתורה, זה, ועבדיל אתכם מן העמים, זה ליצור חיץ לאומי, בינך לבין הגויים, זה משהו אחר לגמרי, זה נחווה אחרת. אז יהיה גם וגם, כלומר כשאנחנו חוזרים לגודל, תהיה סינתזה בין הכלל לפרט. כן, בסדר, אז יש חיבור בין הכלל לבין הפרט. כלומר, אנחנו לא מתכחשים להיסטוריה. עברנו דרך משהו, יש משמעות. כן. כן. כן.
יש המון איסורים שנוצרו בגלות, כל הסוס בשבת, שמא תשבור ענף, המון המון סייגים, המון המון דברים שדווקא זה ממש קשה להתחבר היום כמצוות רלוונטיות. השאלה אם יקרה איתה משהו.
יכול להיות, יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אני, קשה לי לדעת את העתיד.
אנחנו לא מבינים את
זה. כן, כן. כן, מה אתה אומר? מה? דבר יותר נמוך, כדי שבטוח אף אחד לא ישמע. כן.
באופן הדרגתי עד לרמה כזאת שכל האיסורים...
שכל האיסורים... זה, אם אתה לא גומר משפט, אני לא יכול להתייחס. משפט בנוי מנושא, נשוא ומוסר.
זה מה שהרב מסביר, הוא ספיידרמן.
כן, שמה, העולם, כן.
זה עלה באופן הדרגתי, אז שכל האיסורים הם יחדים
יותר... יכול להיות, יכול להיות גם שהאיסור לרכב על סוס יהיה מסיבה אחרת, אבל... כן. מה? לא זה ולא זה, זה יקבל צורה אחרת. כדי לא לשכוח. ספרים זה לא מספיק, ספרים זה שום דבר. יש הבדל גדול מאוד בין ספרים לבין חוויה. למשל, תקיעת שופר במוצאי יום הכיפורים. זה זכר ליובל. אתה רואה, בסדר, יש הלכות יובל. אתה יודע מה זה יום כיפור עם השופר בסוף? הרי כולם ממהרים בפקקים באיילון כדי להגיע לתקיעת השופר. זה עושה את יום הכיפורים. כן. והיום אין ספרים גם כן, הכל במקלדת. הלאה. מה? זה שדברים כתובים זה לא גורם שלא זוכרים. למשל היום, מגזרים שלמים של החברה הישראלית לא יודעים שום דבר על ההיסטוריה של מדינת ישראל. לך תשאל נער ישראלי ממוצע היום, מה זה מלחמת ששת הימים? יהיה לך הפתעות. בסדר? טוב. אז זה שזה כתוב, זה לא מועיל. פה אנחנו. התייחדות שבט מיוחד פועלת הרבה להרגיע. אני רוצה להבין לגבי ההתאחדות. למשל, יש מצוות הפרשת חלה. היום, מה השיעור חלה? כמה מפרישים מן העיסה? כל דעו. קטנטנה זה מספיק. בזמן שחלה הייתה מוגשת לכהן, אז היה שם שיעור מאוד מאוד רציני, זה מין לחם שלם, צריך להביא לכהן. עכשיו, אני לא הבנתי כלום, למה המצווה הזאת היא על בצק ולא על לחם אפוי? למה התורה לא אמרה, כשאתה גומר לאפות את הלחם, תן לכהן. למה צריך בצק? אתה מטריח את הכהן, עכשיו צריך לכן זה לתנור. צריך להבין, בימי קדם, אפיית הלחם זה הייתה פעולה שנעשית כל יום לקראת סוף הלילה. לקראת סוף הלילה, היו לוקחים את הבצק שתפח, מכניסים אותו לתנור. כל לילה. ואז יוצא שאדם היה אוכל כל יום לחם. עכשיו, אם אתה צריך להביא לכהן לחם אפוי, אתה תביא לו את זה בעוד 5 שעות. אבל אתה מביא לו את הבצק, צריך כל יום להביא את הבצק הזה לכהן. ואז מה קורה? את מי שולחים להביא את הבצק? את הילד. הילד מגיע לבית של הכהן, אומר, מה, משהו לא בסדר בבית? הוא רואה, כן? כלומר, הוא מתעניין. ואם הוא הכל בסדר, אז הוא מביא ברכה וכו' וכו'. ולכן אומר הנביא יחזקאל, ראשית עריסותיכם תיתנו לכהן, להניח ברכה אל ביתך. לא בביתך, אלא זה להניח ברכה שחוזרת אל ביתך ששלח את הילד אל הכהן. כלומר, יש לכהן תפקיד פדגוגי בסיפור הזה. בסדר? טוב. זה מה שאומר כאן הרב. התייחדות שבט מיוחד פועלת הרבה להרגיע רוח העם בהתעסקותו בחיים המעשיים. כן, אומר החקלאי, אומר לעצמו, אני עכשיו עובד בשדה קשה, מה לי ולמקדש, שום דבר לא נשאר לי, אבל הוא פוגש את הכהן. הוא פוגש את הכהן, זה מזכיר לו את המקדש. אף על פי שלפי הציור הדמיוני, הוא מתרחק בזה מזיבם של החיים הרוחניים, שמוצא האדם בנפשו תביעה פנימית להתקרב אליהם, ולפעמים הוא מתקצף על ידי זה, כלומר, הוא אומר, וואי, חיים קשים, על הסבל והקישור של עול דרך ארץ שעליו, ברצותו להתעלות אל חיי הרוח. ומתוך התעוררות כזאת, כשאינה נגדרת במשקל הראוי, יצאו לפעמים תדירות המון מכשולות אשר יוסרו יפה בהיות הדבר מתפשט באומה. כי למה הרב מתכוון כאן? שהתופעות של הנזירות אצל הגויים, תופעות שליליות מאוד. כי עיקר סבל עבודת הקודש בכל מילואה נתונה על שכם שבט מיוחד, ושרק על ידי הרבות חוק קיום המנות הראויות לו מצד העם, יתקיים ויוכל למלא תעודתו. כלומר, פה נוצרת איזו מערכת אורגנית, שאותו שבט מקבל את התרומות מן העם, ואז יכול למלא תעודתו כלפי העם, ובזה ימצא כל עובד אדמתו, קורת רוח בעמלו, ביודעו כי גם מחלק הרוחני שבאוצר החיים, איננו מניח את ידו. בזה עצמו, במה שהוא עוסק, להרבות תבואתו וקניינו. כלומר, הוא עוסק עכשיו בלהיות עשיר, הוא קוצר שדה שלמה, והוא לא כל הזמן בלחץ, מה עם הרוחניות? כי הוא יודע שחלק מזה יגיע לכהן. אמנם, מה? אני לא יודע, הרב לא אומר את זה כאן. אמנם בזמן הזה, גם בארץ ישראל, אין מצוות המתנות כי אם חוקית, כלומר, לא מושכלת, אלא מין חוק הלכתי כזה. ואף על פי שהיא חוקית מצד השקפת ההווה, מפני שאין לנו יחס מעשי בהשפעת הכהונה וערך המשפחה והגזע הכהוני, אינו תופס כלל מקום בחיינו האהובים. אבל לעומת זה, גדול כוח מזזו בשמירת הקשר האמיץ שבין העבר והעתיד. למרות המון ההפסקות הקשות שעברו עליו. טוב, זה, אני חושב שהדוגמה ברורה ומובנת. מה? אם יהיה אנשים מתוך כל שבט, זה מה שהיה אגב עם הבכורות, זה ייצור מצב של מתחים. למה הוא הולך להיות הכהן ולא אני? בסדר, אבל אתה רואה שזה יוצר, זה יוצר אי התאמה, כי נגיד הבכור, באופן קלאסי, הוא האדם החזק במשפחה. והוא זה שיכול להוביל את כל הכלכלה של המשפחה. במקום זה, שלחת אותו להיות כהן. החלשת את העוצמה הכלכלית. תראה שהעוצמה הכלכלית יש שלמה. בסדר? וכשנשכיל כמה שווה הוא לעם, לעם עולם, אותו הכוח שיתגלה בו כשיהיה במילואו וטובו, שהוא כל כך עשיר בחינוכו וציוונו על ידי תורת אלוהים אשר בקרבו, עד שאיננו צריך לדברים חדשים, כי אם לחדש רוחו, לעורר האהבה ישנה, לשוב בתשובה לתורתו, תורת חיים, שרק באורה יראה אור, וזה יובלט רק במניעת כל הכרח לסדרים עקריים חדשים, יכיר אז וידע כמה גדול הוא הערך של המשכת החוט של העבר, גם באותה התקופה המרה שלא היה לו כל כך ערך מעשי בהווה. ומן הפרט נדון על הכלל של עוד כמה מצוות, שכפי מצב החיים בהווה אין אנו מוצאים להם הכרח וחפץ, ועתידות הן להתגלות במצב העתיד ויתנו פריין רק ביותן מצורפות להעבר הגדול והעתיק, שלא היה צירוף זה אפשרי, כי אם על ידי השמירה התדירית בכל משך הזמן, גם בהיות המצב לשעה בלתי נאות לזה. יש חלק מסוים שמצוות. למשל, יש דבר מאוד נפלא בסידור של אחינו האשכנזים, זה יקום פורקן. נכון? יקום פורקן מן שמעיה, כולם מתרגשים, מה עושים שם? מברכים את גאוני בבל ואת ראש הגולה. ראש הגולה וגאוני בבל לא קיימים היום. מה? לפני מוסף, כן. יקום פורקן, אז כולם מתרגשים. אבל בעצם התוכן הוא חסר משמעות. מבחינה היסטורית זה נגמר. אבל זה קושר אותך אל העבר. זה הגשמק. כן, אומרים שכאשר יגיעו להסכמה כדי לקרב בין הדתות, אז הנוצרים יוותרו על אמונת השילוש, המוסלמים על הקוראן, והיהודים על יקום פורקן. כן. יש אומרים שדווקא כל השאר יבטלו, אבל יקום פורקן לא יבטלו. כן, מה? אני מבין, כן, כן, ברור. אבל למשל מצוות הצדקה, כן, שהיא די מצויה בין היהודים, היא מצווה שמתקיימת בצורה הכי לא נכונה שיכולה להיות. כי בשולחן ערוך, הצדקה זה מס שמוטל על הקהילה לפי ההכנסות של כל אחד. זאת אומרת, מה שהיום, מצוות הצדקה מתקיימת בצורה מושלמת ביותר על ידי ביטוח לאומי. אבל זה שאתה נותן פרוטה לעני שמבקש ממך צדקה, אין לזה שום קשר למצוות הצדקה המקורית. אגב, לפי ההלכה, אם אדם לא נותן מספיק צדקה, העניים יכולים לתבוע אותו בבית דין. אבל כי יש חישובים, יש טבלאות. כן? אז אפילו המצווה הזאת שאתה אומר היא ממש רלוונטית, היא לא המצווה המקורית. בשולחן ערוך. כן? איך יש אפילו בגמרא, ופקדתי על כל לוחציו, זה גבאי צדקה, שלא בודקים את היכולת של של האדם, האם הוא יכול באמת לתת כל מה שמבקשים ממנו או לא. כן? זה נקרא לא חצב. הם לא בסדר אותם גבי הצדקה. איזה היום, יש לך גבי הצדקה שמכריח אותך לעשות משהו, שום דבר. לקיים את המצווה, זה נגזרת של המצווה המקורית. זה לא המצווה. המצווה זה לתת ביטוח לאומי. מס הכנסה תלוי במה. חלק מזה, היום מס הכנסה במדינה המודרנית משמש הרבה מעבר ליהודו המקורי. במדינה שלפני המהפכה הצרפתית, מה שנקרא המשטר הישן, המיסים שימשו רק לשני דברים. לפרנס את הצבא, את המלך כמובן, אבל את הצבא, ואת ה... מה? לא, את בתי המשפט. הכנסייה לא קיבלה מהמלכות. הכנסייה קיבלה, היה גם חוקים של הפרשה לכנסייה, אבל באופנים אחרים לגמרי, היה להם אדמות וכדומה. אבל המלך, למשל, לא היה אחראי לא על הבריאות, ולא על החינוך, ולא על איכות הסביבה, ולא על כל מיני דברים שהיום אנחנו אומרים, זה תפקידה של המדינה, פעם זה לא היה. זה הקהילה שהייתה מתארגנת. כן, אז היום מס הכנסה בעצם הוא ביטוי להשתלטות המדינה על צרכיו של היחיד, שזה דבר שמתקבל בקלות בגלל שזה נוח שיש כמין מדינת השגחה עליך. מצד שני, זה מחנך לפינוק.
מה
לא צריך, אני אומר, זאת היא עובדה. היום מס הכנסה זה לא מה שהיה פעם. כן, בימי קדם אף אחד לא חשב שהמלך צריך לפרנס את בתי הספר. לא היה. כן, מה אתה אומר? אז יש קריטריונים להלכות צדקה, כמו כל דבר.
כן, זה מה שהם לא מתאימים לביטוח לאומי. למשל מישהו שגר בדימונה, יכול להיות בתור ממה. אתה אוקיי? יש היה בתי צדקה.
לא הבנתי, מי שחי בדימונה צריך לתת צדקה. חלק מהצדקה שהוא נותן זה שהוא חי בדימונה. כן, הרי למה המדינה פותרת ממיסים אנשים שגרים במקומות קשה לחיות בהם? מה? או בגלל שזה עוזר למדינה שיש התיישבות שם. גם זה נכון. אני לא יודע, לא אמרתי את זה. אבל אני אומר שחלק מה, מה שנקרא מעשר כספים, זה צריך לכלול את הביטוח לאומי שאתה משלם. מס הכנסה, אמרתי לך, זה לא כזה פשוט, כי לא כל מה שמס הכנסה גובה, הוא בכלל המחויבות המקורית של המס. זה המדינה היא ענייה? הרי זה שאתה עוזר לעניים, זה לא בגלל שאתה סוציאליסט שמרחם על השכבות החלשות. אלא בגלל שאתה רוצה צדק כללי במדינה. כן, יש בגמרא משפט מזעזע, לכאורה מצד הציניות הבורגנית שלו. טורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא. אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? ענה לו, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. עכשיו, יוצא לפי זה שזה מוסר של עשירים. כן, כן, העשיר הרוויח פעמיים, והעני נדפק פעמיים. העשיר הרוויח, א', שהוא עשיר. שתיים, שהוא קונה עולם הבא על ידי כמה פרוטות שהוא נותן לעני. העני הפסיד פעמיים. א', הוא עני. ב', הוא משמש כספק עולם הבא לעשיר. כן? אלא אם כן אתה מבין את זה אחרת לגמרי. כמו שהסביר את זה פרופסור לוינס, שעולם, הרי מה זה אנו ננצל? אנו זה העשיר והעני ביחד. כי עולם שבו אין נתינה וקבלה, זה גיהינום. הבנת? אז זאת אומרת שהרעיון שצריך לרחם על המסכן, זה כשלעצמו נכון, מידת הרחמים היא מידה טובה. אבל זה לא בסיס לכלכלה. הכלכלה עניינה שהחברה בכללה תהיה במצב יותר טוב. זה העניין של הכלכלה. זה לא העדפת מגזר זה או אחר. אז זהו, אז היום מנסים, הסוציאליסטים מנסים לנקום בעשיר. על מה אתה נוקם? על זה שהוא עשיר. אז מה אם הוא עשיר? מה אכפת לך? כן? טוב. אני לא רוצה לשחק בתפקיד שלו, נכון. נכון, להיות אני זה לא עסק. כן? איך אומר המהר"ל, אני אין לו חלק לעולם הזה. אין לו חלק לעולם הזה. להיות אני זה לא טוב. לכן אמרו החכמים, טוב להיות עשיר ובריא מאשר אני וחולה. טוב, אז בואו נראה. ומן הפרט נדון על הכלל של עוד כמה מצוות שכיפים מצב החיים בהווה, אין אנו מוצאים להם מכרח וחפץ, ועתידות הן להתגלות במצב העתיד, ויתנו פריין רק ביותן מצורפות להעבר הגדול והעתיק, שלא היה צירוף זה אפשרי כי אם על ידי השמירה התדירית בכל משך הזמן, גם ביות המצב לשעה בלתי נאות לזה. וזהו שכרן של עושה מצוות, שאינם חוסים לא בצל חמה ולא בצל לבנה, כלומר, בצל הזמן החולף ועובר, כי אם בצילו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעד, ולעולמי עולמים. זאת אומרת שהוא יש לו מבט שכולל את כל הדורות מעבר לתפיסה ההובית, שנאמר, מה יקר חסדך אלוהים, ובני אדם בצל כנפיך יחסיים. זאת אומרת, לא בצל הזמן החולף ועובר. הרי הירח והשמש זה מה שמודד את הזמן. כן, אז הם לא תלויים בזמן, תלויים בנצח. אחת המחלות הגדולות של האדם המודרני, זה הצמצום של הראייה שמתמקדת אך ורק בהווה. כן? היום גם נגיד, אנשים אמונים על תוכניות לאומיות. הם לא מסתכלים בדרך כלל מעבר ל-20 שנה. בכלל, אם אתה מסתכל על 20 שנה קדימה, זה המון. מי בכלל חושב על מעבר ל-5 שנים? במיוחד במדינות דמוקרטיות שהבחירות תכופות, אז אדם חושב על הבאת הישגים מיידיים כדי שהוא ייבחר. כן? ולכן טובת המדינה ל-100 שנה הקרובות, זה דבר שרק כמה אידיאליסטים מוכנים לטפל. כן, כן, ברור, אתה צודק. שמרנות זה לא עסק. יש היום, מול הפרוגרס והווק, אז יש דיבורים על שמרנות. שמרנות זה מושג אמריקאי במקור, שחדר גם לציבור הדתי-לאומי, שמעודד שמרנות. וזה קצת בעיה, בגלל שאני אמרתי לאחד ממקדמי השמרנות בישראל, אמרתי לו, אתה עושה לעצמך גול עצמי. אמר, הוא שאל אותי למה. אמרתי לו, כי ברגע שאמרת שמרנות, אתה הפסדת. עכשיו, וואו, באמת לא חשבתי על זה. כן? כלומר, הוא הפסיד, כי ברגע שאתה שמרן, אתה שייך לעבר. אתה בעצם מזמין את זה שלא תהיה רלוונטי. ובעצם אתה ריאקציונרי, מה שנקרא. אתה מסתכל על מה שאתה מתנגד לזה שהעולם משתנה. אז העולם משתנה, אדוני, זה אין מה לעשות. אלא מה, האם בגלל זה אתה צריך דווקא לאמץ את העמדות הפוסט-מודרניסטיות? התשובה היא לא. אז מה כן לאמץ? את הפוסט-פוסט-מודרניסטית. כלומר, אתה צריך להבין לאן כל זה מוביל בהמשך. וזה לא כל אחד מוכן לעשות. זה מאיים, זה מפחיד. מובן? מה? איך בונים תפיסה של 100 שנים קדימה? תעבוד, מה, אני צריך לעשות הכל? לא, אני... טוב.
מה זה, זהו שכרן?
שכרן של עושה מצווה, שהם שייכים אל הנצח. להיות שייך אל הנצח זה שכר.
כן, ומה השכר?
השייכות אל הנצח, מבחינת... שכר מצווה, כן? כלומר, זה יותר גדול, שאתה שייך אל המציאות האמיתית, ולא רק אל הדאגות של ההווה המיידי. בסדר? טוב. פרק למד ב'. ההשכלה ביראת השם ואהבתו צריכה להיות מחוברת עם גבורת הנפש וחוכמה עמוקה, עד כדי להרחיב ההבנה בדרכי הנבואה ובנבואת אדון הנביאים בכלל, איך להשכיל על פי התורה והשכל בצורתה ועניינה, ולא להיות מתיירא לגשת אל הקודש יותר מדי. כמו שהראשונים המקובלים העירו על היראה היתרה של מי שכבר ראוי לבוא למידה זו של לימוד חוכמת הקבלה, הוא מחזיק בחרדתו מנגו הבא, שהוא דבר מפסיד ומקלקל מאוד. מה שהרב כותב כאן, זה ש... יראת שמיים יכולה להפוך לגורם משתק. בעוד שיראת שמיים היא צריכה להיות גורם מקדם. אני תמיד אומר, אחד הדרכים הבטוחים ביותר כדי למנוע עלייה רוחנית, זה לומר שזה לא בשבילנו. זה, תשמע, זה לצדיקים מיוחדים, זה לא לנו, אנחנו לא במדרגה הזאת. אז זה הדרך הבטוחה ביותר לא להגיע לשם. זה מה שאומר הרב. אדם צריך להיות גיבור, אז כמובן לא צריך שטויות. אדם לפעמים באמת קופץ אל מדרגה שאיננה המדרגה שלו. זה יכול להיות. אבל באופן כללי, המגמה הכוללת צריכה להיות בכיוון עולה. כן? בואו נקרא את זה שוב. ההשכלה ביראת השם ואהבתו צריכה להיות מחוברת עם גבורת הנפש וחוכמה עמוקה. עד כדי להרחיב ההבנה בדרכי הנבואה, כלומר, הרב כאן קופץ רחוק מאוד, אתה צריך גם להיות מוכן לנבואה. ובנבואת אדון הנביאים בכלל, שזה, הרי רק משה היה כזה. איך להשכיל על פי התורה והשכל בצורתה ועניינה, ולא להיות מי יתיירה, מלגשת אל הקודש יותר מדי. כן, כלומר, או, לא זוכר מי זה שאמר את זה, מן הזהירות שלא להיזהר מדי. כן, כשאדם נזהר, אז הוא בסוף לא עושה כלום. כמו שהראשונים, עכשיו, איפה מצאנו הזהרה מהסוג הזה? המקובלים אמרו, יש אנשים שכבר ראויים לעסוק בסוד, והם מתייראים מן הסוד. זה יראה יתרה, היא לא במקום. מדובר כמובן על מי שראוי. כשיובן כראוי עניין הנבואה לעומקה, נבין גם כן יחוסה אל השכל האנושי ואל כל הידיעות המעשיות, ואיך באמת כל פרטי הידיעות, בין השכליות, בין המעשיות, בין הנבואיות, הינן כולן כאחת, התגלות אור אלוהי, בגוונים נראים כמתחלפים, שאינם באמת כי עם כוח אחדות אחד, שעל כן הם פועלים זה על זה ונפעלים זה מזה. מה זה אומר? לכאורה אתה אומר, השכל האנושי, יש לו הגבולות שלו, הנבואה היא קטגוריה בפני עצמה. ולכן, אין יחס, וזה דבר שבדרך כלל הרבנים אומרים באמת, שאין יחס בין השכל הפילוסופי או המדעי לבין הנבואה. אומר הרב, בסדר, יכול להיות ששכל ונבואה זה שני דברים שונים. אבל זה באדם. זה בעולמו של הקדוש ברוך הוא. לכן חייב להיות איזשהו יחס גם בין הידיעות האלה. הם מכלול, הם שייכים למכלול של הגוונים של נפש האדם. ולכן אומר, הנה כולם... לא אמרתי שיש נקודת מפגש. זה כמו שתגיד, אני יודע, הטיפול של האדם בבריאות העיניים איננה סותרת את הטיפול בבריאות הציפורניים. האם זה אומר שיש מפגש בין שתי צורות הטיפול? לא. אבל גם זה צריך וגם זה צריך.
אה?
גם. כל מה שמעשי. מה? גם הלכה, אבל גם כל מה שמעשי, גם הטכנולוגיה זה מעשי, לא? טוב, עד כאן להיום.